ההיכל הכוספים לחזות בזיו של זעיר אנפין. בואו לך לשולחן הזה שבו המלך בגילופין. התחברו לאחד בוועד הזה בין מלאכים ובעלי כנפיים. תשמחו בשעה שבה יש רצון ואין כעס.
בני היכלה תכסיפין למחזי זיו דיזר אנפין.
שלום לכם, ברוכים הבאים להללו, פודקאסט הניגונים של צמא. אני שמולי קפלן, והפעם אנחנו עם בני חלה. מילים רבי יצחק לוריה, הארי הקדוש, לחן רבי שניאור זלמן מיליאדי, בעל התניא. בשביל לדבר על הפיוט בני חלה, ובכלל על פיוטי השבת של הארי, אין ברירה, צריך לנסוע לצפת.
ברוכים הבאים, איזה יופי שהגעתם, אנחנו ממול בית כנסת הארי הקדוש.
בבית הכנסת הארי האשכנזי, אני מצטרף לסיור של ארבל זכריה, מדריך רוחני ממרכז הסנט בצפת, שמוכר בשם ארבל המטייל.
וכאן זה בית כנסת הארי האשכנזי, כי פה הארי היה מתפלל בחגים. מה שמאוד מיוחד, שיש תפילה אחת שהארי בכלל לא התפלל בבית כנסת. הוא התפלל אותה בחוץ. דמיינו רגע את תלמידי הארי הקדוש, יורדים למטה. טובלים במקווה טהרה, טבילה מלשון ביטול. מתבטלים מהמציאות הקודמת ועולים למציאות עליונה יותר. אחר כך שמים בגדים לבנים, בגדים של שבת. ואז עולים לכאן. דמיינו שאנחנו עכשיו נכנסים ועוברים בין פרדס של תפוחים. רואים את השמש מתחילה לצלול בהר מירון, אז תדמיינו את התלמידים של הארי הקדוש. מתבוננים עכשיו בשמש שצוללת לכיוון הר מירון, ופשוט מתחילים לשיר.
השתה במנחתה בחדוותה דיזר אנפין.
צפת, המאה ה-16, מרכז תורת הקבלה בעולם היהודי של אז. רבי יצחק לוריה, המכונה הארי הקדוש, הגיע לעיר, וסביבו מתכנסת חבורה מצומצמת של תלמידים. ביחד הם עוסקים במה שהיום אנחנו קוראים לו קבלת הארי. הארי יחד עם מקובלי צפת שלפניו ושלאחריו משפיעים השפעה עצומה על חיי היהדות, השפעה שניכרת עד היום. השבת תפסה מקום מרכזי בחיים של מקובלי צפת. בשפה שלנו היא הייתה השיא של הסצנה הצפתית. הארי וחבורתו היו פותחים את היום המקודש בשבוע בטקס קבלת שבת מיוחד.
בשבת יש את עליית העולמות, והארי הקדוש חיבר ניגונים שהניגונים האלה מתארים לנו את בעצם עליית העולמות שיש בשבת ואת האור הנעלה שיש בשבת לפי הדרגות בעולם הקבלה.
השבת שאנחנו מכירים היום מושפעת מאוד מהשבת של המקובלים אז. את הסדר של קבלת שבת שמופיע היום בכל הסידורים הם תקנו, גם את הפיוט לחד דודי מחבר רבי שלמה אלקבץ שקבור ממש ליד הארי בבית העלמין העתיק של צפת. והארי עצמו מתקן שלושה פיוטים לשבת, פיוט אחד לכל סעודה. לסעודת ליל שבת הוא מחבר את הזמר בשבחין.
אחרי שאנחנו נחים מימי השבוע, אז אנחנו מעלים את כל ימי החול, ולכן מגיע הניגון הזמר בשבחין.
לסעודת בוקר שבת הוא מחבר את הסדר לסעודתה.
יום השבת, בו מתגלה אור, אחרי שאנחנו, עכשיו אנחנו רוצים ככה להתענג על השבת, וזה הניגון של הסדר לסעודתה.
ולסעודה שלישית, לרגע הדמדומים של השבת, ממש לפני שהיא יוצאת, הוא מחבר את בני חלה שלנו.
ולקראת ששבת יוצאת, אז אנחנו רוצים להתעצם איתה, ישנו זיווג רוחני, מה שנקרא בעולם הקבלה, וזה הניגון בני היכלה.
הארי לא היה משורר או פייטן. בכללי הוא בקושי כתב, שאומרים קבלת הארי, מתכוונים בעיקר לספרים שכתבו התלמידים שלו הרבה שנים אחר כך. מה הוא כן כותב? שלושה פיוטים לשבת, ולא לתפילות השבת, אלא לסעודות השבת. תחשבו על זה רגע, הוא חורג מהמנהג שלו דווקא בשביל הזמן הזה שבו כולם יושבים לאכול דגים ובשר. למה? מה הוא רואה בסעודות האלה של השבת? בשביל להבין את זה, אנחנו צריכים לצלול לסוד של השבת.
אפשר להסתכל על השבת כאמצעי תפל לכל השבוע.
זה הרב יוסף קרסיק, מחבר סדרת הספרים, השבת בקבלה ובחסידות.
כאילו כל השבוע אני עובד, אני מזיע, יוצא לעבודה, תורח, והשבת אני בעצם נח מכל השבוע, וצובר כוח לצאת לעבודה בשבוע הבא.
בשביל הרבה אנשים, שבת היא קודם כל זמן למנוחת הגוף. באה השבת, באה מנוחה. כמו שהקדוש ברוך הוא נח ממלאכת הבריאה, גם אנחנו לוקחים יום לנוח קצת מהשגרה. הרעיון הזה הוא כמובן חלק חשוב מהשבת, אבל הוא ודאי לא הצד היחידי שיש בשבת.
אנחנו רואים שעם ישראל נקרא בתפילה עם מקדשי שביעי. אף פעם לא תקרא ליהודי עם מניחי תפילין, למרות שאנחנו מניחים תפילין. כי זה פרט מסוים שאנחנו עושים, בעבר מסוים בגוף, פעולה מסוימת שאנחנו עושים, זה לא מקיף את כולנו. מה מיוחד בשבת?
יהודים מתכוננים לססים ושמחים ב...
יצא לי פעם לדבר עם חבר שלא שומר שבת. הוא אמר לי, אני מבין את המיוחד שבשבת, מנוחה לגוף, מתחבר לרציונל, אבל למה ככה? אני מדי פעם אורס טיק, משאיר את הטלפון בבית, ויורד לאיזה ריטריט של יומיים במדבר. למה אני צריך יום מיוחד בשבוע עם כל האיסורים וההגבלות? באמת היא שגם שומרי שבת יוצאים מדי פעם לחופשה באמצע השבוע, וזה כמובן לא במקום שבת. אז מה הסוד של השבת?
כל מצווה ממשיכה אורות מהעליונים אל התחתונים, מהשמיים אל הארץ. בשבת קורה משהו אחר. אני, היהודי שהוא שומר שבת, כביכול עוזב את הארץ, והוא עולה למעלה לעליונים למקור הברכה.
השבת בעצם פועלת הפוך משאר המצוות. לפי הקבלה והחסידות, על ידי כל מצווה אנחנו ממשיכים אורות לכאן, לעולם שלנו. במילים פשוטות, המצוות נועדו לקדש את המציאות היומיומית שלנו. אבל השבת נוסעת בדיוק בכביש הנגדי. היא לא באה להמשיך אור עליון למטה. היא באה לקחת את היהודי, לנתק אותו מהעולם, לעלות אותו למעלה, לעולם רוחני יותר.
למה מי שלא מניח תפילין לא נקרא מחלל תפילין? מי שלא שומר שבת נקרא מחלל שבת. מה פירוש המילה חילול? חילול מלשון חלל. חלל זה ריקנות, כלומר, היהודי עולה למעלה לשמיים, הוא עוזב את הארץ, והוא עולה למעלה למרומים. מה נשאר בארץ? חלל ריק. הטלפון שלו שאסור לחלל שבת, קופסת גפרורים, המוקצה, המלאכות למתת מלאכות האסורות בשבת. כאשר חליל האדם מדליק אש בשבת, איפה נמצא האש? למטה בארץ. לא עלתה האש מלמטה ללמעלה. האש נשארה למטה. אז כאשר היהודי דקה אחת באמצע השבת מדליק אש, הוא צונח מהעליונים ללמטה אל החלל התחתון הנחות ביותר.
לכן השבת היא המצווה היחידה שמוגדרת כמתנה מהקדוש ברוך הוא. כמו שהגמרה מביאה שהקדוש ברוך הוא אמר למשה, מתנה יש לי בבית גנזי ושבת שמה. זאת אומרת, זו לא עוד מצווה שדורשת מאיתנו עבודה, אלא להפך, נותנים לנו מתנה, נותנים לנו הזדמנות להתנתק מהחיים שלנו ולעלות למעלה.
כל יהודי, בין מי שיודע מה זה שבת וקדושתה ומצוותיה ואיסוריה וחובותיה, ובין מי שלא יודע, ואפילו בן אדם שלא שמע שיש שבת, יהודי שנולד אי שם בערבות ברית המועצות, בערבות רוסיה, והוא אפילו לא יודע שהוא יהודי, הוא לא יודע, אבל מעשית הוא יהודי, יש לו נשמה קדושה. אז בליל שבת, כאשר השמש של יום שישי שוקעת, הוא עולה למעלה למרומים. הוא מקבל כוחות קדושה אחרים.
ברור שיש הבדל בין יהודי שיודע מה זה שבת ומכין את עצמו לזה כל השבוע, למי שלא יודע בכלל מה זה שבת. אבל אפילו להלכה אנחנו אומרים שעם הארץ לא משקר בשבת. זה לא אומר שהוא לא יכול לשקר בשבת, אלא שהטבע שלו משתנה כתוצאה מעלייה שקורית בשבת. הוא בן אדם אחר.
כמו בן אדם שיש לו אוצרות והוא לא ער להם. אז בן אדם שלא מבין מה זה שבת, הוא מפסיד את האוצרות האלה.
זו הייתה סצנת השבת של המקובלים. מקובלים, בשונה מאיתנו, נמצאים תמיד במצב נפשי שמכוון כלפי מעלה. אז השבת, שהמהות שלה זו עלייה למעלה, הייתה השיא. היא גם הייתה נראית ככה. עוד מעט נבין איך כל העניין הזה מתבטא בשלושת פיוטי הארי לשבת, אבל לפני זה אני שמח לארח כאן חבר. שלום בנימין וילהלם, ברוך הבא לפודקאסט.
כיף להיות כאן.
בנימין, תתאר לי את השבת שלך.
אז כל השבוע אתה עסוק, אתה עובד, אתה בפלאפון, אתה עם הילדים, פרנסה, יש כל כך הרבה תרדות, ואז יש יום בשבוע שאתה פשוט מתנקה מהכל. אתה נמצא עם עצמך, עם האישה, עם הילדים, פשוט באה השבת, באה המנוחה.
האמת היא שהזמנתי אותך להגיש איתי את הפרק הזה, בגלל שאנחנו חברים עוד מהישיבה, למדנו ביחד בישיבת תומכי תמימים. כל הזמן כשאני חושב על בני חלה ועל הערי והמקובלים, והסצנה הזאת של שבת בצפת, עלה לי בראש השבתות שלנו בישיבה.
וואו, אתה מחזיר אותי אחורה. שבת בישיבה זה מעין עולם הבא.
האמת היא שכל השבוע בישיבה זה כמו שבת אחת גדולה. אין תרדות פרנסה, לא צריך לנהל משפחה, אפשר להקדיש את כל האנרגיה ללימוד, לתפילה, לעניינים רוחניים.
אז זהו, כשמגיעה שבת, זה זמן להתעלות הרבה יותר.
אז תתאר לי, איך אתה זוכר את החוויה של שבת בישיבה?
עיקר השבת זה בבוקר, אתה קם מוקדם, לומד חסידות כמה שעות, אחרי זה מתחיל את התפילה, פשוט כל אחד ככה משקיע את כל הכוחות נפש כדי להתחבר לקדוש ברוך הוא יותר, כדי לעבוד את השם יותר.
ואז אחרי התפילה, במקום סעודת שבת רגילה, כל הסעודה הופכת לאיזו התוועדות אחת גדולה.
יושבים ביחד, מתוועדים, מנגנים, מתרוממים, מתעוררים, אתה מוצא את עצמך פשוט במוצאי שבת כבר.
אני זוכר התוועדויות כאלה בשבת שנגמרו הרבה אחרי צאת שבת.
ממש, אתה עובר לעולם אחר לגמרי. כאילו שבת יוצאת, אבל אתה בעולמות עליונים.
אבל היום אנחנו בעולם אחר לגמרי.
כן, זו מציאות אחרת לגמרי היום, אבל מנסים עדיין מדי פעם לקחת ככה טעימות כאלה של השבת בישיבה.
אתה יודע מה, אבל קלטתי שלא לכולם. אני נזכר נגיד במשפיע שלנו, הרב זלמן גופין. זה יהודי שנראה לי כל החיים הבוגרים שלו לא הלך לישון בשבת בצהריים. יש לו עד היום שבת שעבודה רוחנית ממש, כל הזמן.
כן, רב זלמן זה יהודי שלדעתי קם בחמש בבוקר בשבת, 5:30 מתחיל סדר לימוד של חסידות, אחרי זה עוד מגיע לישיבה, יש לו אחרי זה שעות של תפילה, ואחר כך יש לו את ההתוועדות. זה יהודי שעובד קשה בשבת, מתאמץ ברוחניות.
אז נזכרתי בישיבה ונזכרתי בו, חשבתי זה יהודי לדבר איתו על סוד השבת, חוץ מזה שהוא כתב שני ספרים על ללמוד איך להתפלל בשבת ועל פיוטי הארי. שלום הרב.
שיש יתם יעשה השם את השמיים ואת הארץ, וביום השביעי שבת והיא נפש. הקדוש ברוך הוא נח.
מה זה אומר השם נח, השם עובד? אנחנו מדברים על הקדוש ברוך הוא.
זה שהקדוש ברוך הוא בורא את העולם, זה נקרא מלאכה, זה עבודה, משום שזה כרוך עם צמצום גדול. הקדוש ברוך הוא צריך לרדת כביכול ממדרגתו האמיתית, האינסופית, לרדת למציאות, לדרגה של הנבראים. הירידה הזאת, זה העמל, זה המלאכה, זה הקושי.
אז מה זה אומר המנוחה? שאין בריאה. אנחנו מכירים הרי את החידוש של החסידות, שהקדוש ברוך הוא בורא את העולם, ובלי זה לא יהיה עולם.
בשבת, שהקדוש ברוך הוא שבת, לא פשוט שהפסיק לברוא את העולם, אלא מה, הקדוש ברוך הוא עלה מהירידה שלו. הקדוש ברוך הוא שבת מהמלאכה, מהיגיעה שכרוכה עם הירידה, עם הצמצום, ועלה למחשבה, שמחשבה זה הפנימיות שלו, זה האמת שלו. הקדוש ברוך הוא ממשיך לבוא את העולם במצב של מחשבה, מחשבה שלו. מבחינה כזו שמאיר האמת של הקדוש ברוך הוא בעולם.
ואת כל הסוד הזה של השבת, שהיא בעצם עליית העולמות ועליית האדם למעלה, הארי מספר לנו בשלושת הפיוטים שכתב לשבת. הפיוטים כתובים בארמית, והם בעצם משלים עם רמזים לסודות קבלים, ספירות עליונות, היכלות, דרגות וייחודים. כדי להבין אותם באמת צריך רקע רציני בקבלה, אבל אנחנו ננסה בכל זאת לתרגם קצת מהנושאים שמוזכרים בהם לשפה שלנו. גם מי שלא בקיא בקבלה יכול לשים לב למוטיב מרכזי שחוזר בפיוטים. הדימוי של שבת לקלה בחתונתה. למשל, באזמר בשבחין, הפיוט הראשון, ימינה ושמאלה ובינה וקלה. או הפיוט השני, הסדר לי סעודתה, שנחתם במילים, ויסב בת זוגי דאבת פרישה, ויקח את בת זוגו שהייתה פרושה ממנו, ועוד. הדימוי של שבת לכלה לא חדש. הדוגמה המוכרת ביותר היא כמובן בלכה דודי. לכה דודי לקראת כלה, פני שבת נקבלה. שבת שווה כלה. למה? כי שבת היא ספירת המלכות. ספירת המלכות היא האחרונה בעשר הספירות שהקבלה עסוקה הרבה בלהסביר אותן. עשר ספירות הן עשר צורות שבהם הקדוש ברוך הוא מתגלה בעולם.
מלכות נקראת בשם כלה. שבת המלכה היא הכלה והיא עולה לספירות הקדושות. אז כל הביורים בקבלה על השבת קשורים עם ספירת המלכות, איך שהיא עולה מהירידה שלה לתוך העולם, היא עולה חזרה לאינסוף ברוך הוא. מתייחדת שם הספירות העליונות, זה העניין של אחד עוד לקראת קלה.
ולכן היא נקראת קלה. האישה היא היחידה שמסוגלת להביא אדם חדש לעולם, לברום מציאות חדשה כביכול. גם המלכות היא זו שמסוגלת להביא את האור האלוקי למציאות חדשה לגמרי, המציאות של העולם. ובשבת, כשספירת המלכות עולה למעלה, כשהיא לא מתעסקת בהשפעה על הנבראים, אלא מתאחדת עם המקור שלה, עם המשפיע, היא נמשלת לכניסת קלה לחופתה. המשפט הפותח של לזמר בשבחין הוא הזמר בשבחין למייל גופי תחין נבחקל תפוחין דיינון קדישין. בעברית, נזמר שבחים כדי להיכנס בפתחים של שדה התפוחים הקדושים.
הזמר בשבחין למייל גופי תחין נבחקל תפוחין דיינון קדישין. נזמין להשתה בפתור החדתה.
קודם כל, למה אנחנו משתמשים בדימוי של שדה? יש יישוב, יש שדה ויש מדבר. מדבר זה מקום שאדם לא יכול לחיות שם. אין מים, יש חום. ועיר זה עיר, מקום יישוב של אנשים. מסביב לעיר יש שדות. והממוצע בין העיר למדבר זה השדה. קודם כל, כי אנשים שחיים בעיר משתמשים בשדה כל הזמן המחיה שלהם, ואנשים שבאים מהמדבר אל העיר עוברים קודם כל בשדה.
יישוב זה מקום כזה שאדם העליון גר שם. אדם העליון, הקדוש ברוך הוא, ומקום מושב של הקדוש ברוך הוא, היישוב, זה עולם של קדושה. מדבר זה דבר שמנגד, שדה זה באמצע. לכן נקראת חקל. חקל תפוחין קדישין, נשון שזה שדה, היא עולה למעלה, ועל ידה עולים כל העולמות.
והעלייה הכי משמעותית בשבת היא לא בתפילות ובלימוד התורה, אלא דווקא בזמן הסעודות. הארי הרי כתב את כל הפיוטים האלו לא כחלק מהתפילה, אלא כדי שיזמרו אותם בסעודות שבת, בזמן הזה שבו אנשים יושבים ואוכלים, פשוט אוכלים.
עונג שבת זה בעיקר בסעודות. כל העליות שיש בשבת זה מתבטא בדרגות של עונג של קדושה, עונג אלוקי.
בעת כניסת השבת, היין עם כל הדברים של סעודות שבת עולים למעלה למרומים, ומגיעים לעולמות היצירה, הבריאה, הצילות, לעולמות העליונים, איפה שיהודי מרחף בשבת. אז כאשר הוא רק מסתובב שם, הוא רואה, הוא כביכול לא מתחבר לזה בפנימיות. על מנת להתחבר לזה בפנימיות, לא מספיק במחשבה, אלא צריך שזה יהיה דם ובשר כבשרך, שזה המזון של שבת.
אז הבנו בכללי שפיוטי הארי עוסקים בסיפור של עליית העולמות בשבת. אבל יש שלושה פיוטים, בלילה, בבוקר ולקראת צאת השבת, בסעודה שלישית. למה? כי בעליות של שבת יש שלוש דרגות שמקבילות לשלושת סעודות השבת. בנימין, הבאתי אותך לכאן לא רק כדי להיזכר בשבתות בישיבה, אלא בעיקר בגלל שאתה אמן. אתה גם עושה סדנאות אומנות לילדים, וכשמסבירים את שלושת סוגי העליות שיש בשבת, משתמשים במשל של אמן שמתענג אחרי שסיים לעשות איזו יצירה. ששת ימי הבריאה הם הזמן שבו האמן, הקדוש ברוך הוא, יצר את היצירה, את העולם, והשבת היא הזמן שבו הוא מתענג עליה. ובעונג הזה יש שלושה שלבים. אז דרכך ודרך התהליך שאתה עושה עם ילדים, כשהם בעצמם מסיימים לעשות איזו יצירת אומנות, ננסה להבין את ההבדלים שבין השלבים. אז מה קורה ברגע שאתה מסיים לעשות יצירה?
אתה מותש. אתה בעצם ברגע הזה כמו מחזיר לעצמך את כל הכוחות שהכנסת בתוך היצירה, אתה עכשיו מחזיר אותם חזרה אליך ומתכנס בעצמך. נושם את זה רגע. ברגע שסיימת ליצור, לצייר, לעשות את היצירת אומנות שלך, יש לך תענוג. התענוג שלך עכשיו הוא מזה שסיימת, שאתה עכשיו יכול לנוח. זה התענוג הראשוני. וגם אצל ילד שהוא עובד ביצירות אומנות, שאני עובד עם הילדים, אני נותן להם רגע את ההרגשה הזו כשהם מסיימים ליצור את היצירה, הנה עשיתי את זה, תחושת מסוגלות כזאת. עוד לפני שמדברים על מה יצרתי, לפני שמדברים על איך זה נראה, לפני שמסתכלים על זה, סיימתי, יש לי וי ענק, יש לי תחושת ניצחון, עשיתי את זה. אני עכשיו כמו חוזר לעצמי, והדבר הזה זה תענוג גדול.
בנמשל זה ליל שבת. את הקידוש של הלילה אנחנו פותחים בפסוקים, ויחול השמיים והארץ וכל צבעם, ויחל אלוקים מכל מלאכתו אשר עשה. סעודת הלילה עוסקת בתענוג של הקדוש ברוך הוא מעצם סיום היצירה, מהויחולו. לכן הפיוט הראשון של הארי, הזמר בשבחין, עוסק בדיוק בנקודה הזו, בסיום של כוחות המעשה של הקדוש ברוך הוא, והעלייה שלהם חזרה למקורן. מה קורה למחרת בבוקר?
ואז אתה קם בבוקר, ואתה מסתכל על היצירה שיצרת אתמול. אתה כבר שכחת את כל הכוחות נפש שהשקעת ביצירה. כבר ענחת. כבר התענגת מאבי הגדול, מההצלחה. עכשיו אתה נהנה מהיצירה עצמה. יש לך זמן, יש לך פניות נפשית, להסתכל על היצירה כמו שהיא, ושוב ליהנות ממה שיצרת, מהאומנות שיש כאן מול העיניים שלך. אתה אומר לעצמך, אני יצרתי את היצירה הזאת. וכשילד עובר את התהליך הזה, זה מביא אותו לרמה הרבה הרבה יותר עמוקה של ביטחון עצמי, של הרגשת מסוגלות עמוקה הרבה יותר. יש פה משהו גדול שאני יצרתי. אז גן התענוג הוא לא מהמנוחה שלי, הוא לא מההצלחה שלי בלי קשר למה יצרתי, זה תענוג כבר מהתוצר, כבר תענוג מהיצירה, תענוג מהפרטים, מהאומנות, כבר תענוג עמוק יותר.
בנמשל זה בוקר שבת. בסעודת הבוקר אנחנו קוראים את הפסוק מישעיהו וקראת לשבת עונג. עכשיו זה כבר התענוג המהותי שיש בשבת. לא רק מה והיחולו מסיום המלאכה, אלא מהיצירה עצמה. מהעולם שנברא והגיע לשלמות. ועל זה מספר הארי בפיוט השני. הסדר לסעודתה בצפרה דשבתה דאזמין באשתה עתיקה קדישה. ובתרגום, נסדר את סעודת בוקר השבת ובה נזמין את העתיק הקדוש. עתיק על פי הקבלה זו דרגה גבוהה של תענוג. התענוג שיש לקדוש ברוך הוא מעצם היצירה. וזה עדיין לא הסוף. יש גם שלב שלישי.
האומן שהוא יוצר, אחרי שהוא נח, אחרי שהוא ראה את היצירה שלו, מגיע שלב שבו הוא מתענה כבר מעצם מי שהוא. הוא כבר כל כך מתעצם עם האומן שבו, הוא כל כך מתעצם, כל כך עם הכוחות שיש בו, עם האומנות הנפשית שיש בו, עם הביטוי הנפשי שהוא מבטא, שהוא פשוט מתענג מעצם מי שהוא. אצל ילדים שאני מביא אותם לתהליך ביצירה, אני רוצה שהם יגיעו למקום כזה, שהם יהיו עם ביטחון עצמי, עם הרגשה טובה עם עצמם, בלי שום קשר למה יגידו להם, בלי שום קשר לפעולות החיצוניות שלהם. זה מתחיל באמצעות פעולה חיצונית של אומנות שמבטא את הנפש שלהם, אבל השלב העמוק יותר והכי חשוב, שמגיעים לתענוג עצמי, מגיעים לתענוג, להתענגות מעצם מי שהם, שזה דבר עצום. ומכאן הם רק יכולים להמשיך ולהתפתח ולפרוח ולהצליח בעוד הרבה מעגלים.
ובנמשל, דווקא לקראת סוף השבת, מגיע רגע השיא. העלייה הכי גדולה היא כשמתנתקים מהבריאה, מהיצירה, ועולים לתענוג אלוקי שכבר למעלה מהגשמיות והבריאה שלנו. איזשהו חיבור גדול ואינסופי.
בעצם בסעודה שלישית, יהודי מגיע לשיא, לחיבור האמיתי לקדוש ברוך הוא שלא אכפת לו מעצמו כלום. ולכן כעת אומרים, קריבו לי, תתקרבו אליי, כוחות התומה. כוחות המזיקים, ראו את כוחי לבר נטלין ולא אלין אני קלבין דחציפין, למי בחוץ ניקח, לא נכניס את כוחות התומעה, זה הרגע הכי קדוש שהתחברנו לקדוש ברוך הוא בשיא, בסעודה שלישית כאשר הרי הקדוש אומר, תגיד את התפילה, אני זורק את עני קלבין דחציפין, אני זורק את כוחות התומה. עכשיו, בעת המנחה, כאשר יש לי את השמחה הכי גדולה, אני מצליח לבטל את כל הקליפות ואת כל כוחות התומה מן העולם, ומגיע לשיא של הקדושה.
חלק גדול מהביורים כאן שניתנו למילים הנסתרות של הארי, לקוחים מתוך ספריו של רבי שניאור זלמן מליאדי, האדמור הזקן. רבי שניאור זלמן הוא זה שגם הביא לנו את הלחן של בני החלה. הוא עשה את זה כמו שעשה תמיד, בלי לכתוב תו אחד במחברת, בלי לשבת על פסנתר, פשוט ישב והתחיל לשיר ניגון. אפשר רגע לדמיין את האדמו"ר הזקן, יושב בסעודה שלישית, מבין לעומק את המהות הפנימית של עליית העולמות, את התענוג שיש לקדוש ברוך הוא ברגעים האלה, יושב ומתחיל לשיר.
בני חלב תכסיפין למחזי זיו גזר הנפין
תודה שהזנתם להללו, פודקאסט הניגונים של צמא, אני שמולי קפלן, ניהול מנדי בלוי, עיצוב סאונד, אפי שיינר. תודה לרב משה שילט, לרב זלמן גופין, לרב יוסף קרסיק ולארבל זכריה. תודה למנדי גרוזמן. את הפרק הזה ולכל הפרקים של הללו אפשר להזין בספוטיפיי, יוטיוב, אפל וגוגל פודקאסט, ואם אתם רוצים יש גם קישור לדרייב. נתראה בפרקים הבאים.
דיזר אנפין.